כל חי אונליין 93fm.co.il בת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 10.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס לדיון מיוחד שתוכנן מראש ונמשך כ-4 שעות. חברי הקבינט דנו בין היתר על המתיחות בגבול הצפון, אפשרות פרישת ארצות הברית מהסכם הגרעין עם איראן והיערכות להעברת השגרירות האמריקנית לירושלים בתחילת השבוע הבא. בנוסף, דן הקבינט באפשרות בחינה מחדש של החוק המסמיך בלעדית את ראש הממשלה ושר הביטחון לפתוח במלחמה ללא צורך באישור גורם מדיני נוסף, ונשקלת אפשרות לאמץ את הצעת השר לוין להבהרת החוק בלי צורך בתיקונו על ידי תוספת הבהרה של היועץ המשפטי לממשלה. מערכת הביטחון ערוכה לתגובה אירנית בצורת ירי טילים בטווח של 200 קילומטרים לאזור הצפון מסוריה. גורמים במערכת הביטחון תיארו זיהוי הכנות ברמה גבוהה לשיגור טילים מתוך אוכלוסייה מעורבת, הכוללת מיליציות שיעיות, סוריות ואחרות, מתוך השטח הסורי במטרה להגיב ללא הסתכנות בהרוגים אירנים ובלי לקיחת אחריות רשמית והכנסת המערכת לסחרור. בצהל יודעים לומר כי חיזבאללה נמצא בסוד העניינים, והערכה היא שמדובר בטילים שבידי הארגון משנת 2014, ומערכת הביטחון נערכת לתגובה על תרחיש זה. את הידיעות מסר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. כתבנו שלמה ריזל מציין כי ההיערכות הביטחונית לתגובה אירנית משטח סוריה באה על רקע נפילת פצצה על רכב שגרמה היום למותם של 7 אנשי מערך ההגנה האווירית הסורית שהיו בדרכם לבסיס T4. מדובר בצוות שאחראי להפלת מטוס ה-F-16 הישראלי סמוך לגבול הסורי לפני כחודשיים. חבר הכנסת דני סיידה משס אומר כי חובה לעבור מדיבורים למעשים ולטפל ביתר תשומת לב במעשי חבלה במזיד הגורמים נזקים לחקלאות. בכינוס חירום של חקלאים שנערך הערב ביוזמת אריאל בוקר, יושב ראש מטה המאבק לטיפול בפשיעה החקלאית, אמר חבר הכנסת סיידה כי יש חובה להציף את הנושא בכל הוועדות ובשדולה החקלאית אליה הצטרף בימים האחרונים כדי למגר את התופעה לטובת שלוותם ושימור עבודתם החשובה של חקלאי ישראל. חבר הכנסת איתן קבל מהמחנה הציוני אמר הערב בפורום פוליטי כי אם ראש ממשלת ישראל לשעבר יצחק רבין זיכרונו לברכה היה יודע את המחיר של הסכמי אוסלו, לא היה עושה אותם כפי שנעשו. בדיון שנערך במרכז מורשת בגין הצהיר הערב השר אקוניס כי ראש הממשלה מנחם בגין זיכרונו לברכה הכיר בחשיבות עקרון הפרדת הרשויות, ולדעתו היה תומך בפסקת ההתגברות שהצעת חוק בעניינה אושרה היום בוועדת השרים לחקיקה. משרד התחבורה הודיע היום על בשורה חדשה להנהגים לפיה על פי הנחיית שר התחבורה קץ, תבוטל לאלתר החובה להחזיק רישיון נהיגה ברכב, וניתן יהיה להזדהות מול שוטר בתעודת זהות או דרכון ללא סכנת כנס של 100 שקלים. עם זאת, יש חובה להמשיך ולהחזיק במכונית את רישיון הרכב ומסמכי בעלות בתוקף. ידיעה שמסר כתבנו איתי גדסי. התחזית מיד.
בחסות נועם אחד, בר המים המהודר והבטיחותי לשימוש בשבת במים הקרים והחמים בחשות בדץ מהדרין הרב רובי.
הלילה ומחר מעונן חלקית, ייתכנו גשמים לפרקים ברוב אזורי הארץ, קיים חשש משיטפונות בנחלי הדרום והמזרח, מחר משעות אחר הצהריים הגשמים יתמעטו.
בחסות נועם אחד, בר המים המהודר והבטיחותי לשימוש בשבת במים הקרים והחמים בחשות בדץ מהדרין הרב רובי.
ולסיום, מיד לאחר החדשות, תחל כאן בכל חי סדרת תוכניות חדשה, מדברים על זה בהגשת אבי ממרן, שתעסוק בנושאים החשובים והרגישים בציבור החרדי. עד כאן חדשות כל חי.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
שלום, מדבר שלומי, מרכז קבוצות התנדבות, ארגון יד עזרה ושולמית. רק בחודש האחרון התנדבו ביד עזרה ושולמית אלפי מתנדבים אשר הקדישו מזמנם לאיסוף מזון, אריזת סלים והובלתם עד פתח המצרח. אני שמח לתת מזמני לעשייה האמיתית.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
מדברים הזה עם אבי ממרן.
מאזינים ומאזינות, ערב טוב, מאזיני רדיו כל חי. החלטנו לנסות לדבר על זה, על הדברים שאנחנו מדברים עליהם בינינו לבין עצמנו, אבל לא באמת קוראים להם בשמם האמיתי. לא מביטים אליהם בצורה ישירה וישרה, אלא בורחים לסטיגמות ולהכללות, או מחביאים עמוק את מה שמתחולל אצלנו בבית. כחברה הדוגלת בשמירת מצוות שבין אדם לחברו, אנחנו לרוב מוצאים לעצמנו היתרים שונים, למה מותר לנו לקטלג דווקא את השכן, את החבר מהישיבה, את השכנה מהבניין הסמוך, ולמעשה את כל מי שהוא לא סטנדרטי ומעלה. אולם אם אנחנו הם הלא סטנדרטיים, לרוב נעשה פעולות שונות כדי שחוץ מסביבתנו הקרובה, איש לא ידע מה מסתתר בין כותלי ביתנו, גם שהדבר ימנע מאיתנו לקבל עזרה והכוונה לבעיה הפוקדת אותנו. האם זהו טבעו של האדם באשר הוא? או שדווקא חברה וקהילה מבוססת על קודים חברתיים ברורים, היא זו שיוצרת את מחול ההסתרות ומידך את הדבקת התוויות. אז על מה נדבר בסדרת התוכניות? מדברים על זה. נדבר למשל על ההוא בן ה-36 שעדיין לא התחתן, רק בגלל שמישהו אמר פעם על אבא שלו שהוא חי על כדורים. ועל רבקה בת ה-24 שראויה לחתן בן תורה איכותי, אבל הוא לא יגיע בקלות. כי לרבקה יש אח שיצא לתרבות רעה. על יובל, אברך משי, שרק שמו הפרטי מסגיר את היותו בעל תשובה. האם נמליץ לו להחליף את שמו ולהסתיר את עברו? ועל משפחת לוי, זו שמשדרת עסקים כרגיל, אבל המקרר בביתם ריק לחלוטין, וההוצאה לפועל אורח קבוע בביתם. ומה המחיר שמשלמים ילדים שהוריהם בחרו להיפרד בשלב כזה או אחר? ואם תרצו, מדברים על זה, על כל מה שאנחנו היינו מנסים להסתיר, לו זה היה קורה לנו, אצלנו, בבית, תוך ויתור על עזרה, או הולכת שולל של מישהו הבא איתנו בקשרים משפחתיים, עד לסילוף העובדות, הקצנתם, טיוח המציאות, הכל כדי לשמור על מעמדנו בחברה. אך שמדובר על השני, שם אנחנו ממהרים לשפוט ולחרוץ דין. משפחת ג' לא חיים טוב, הם לא מסתדרים שם, ריש, נו, אומרים שהוא לא באמת דתי. וחט, בואו לא נדבר על זה, היא חיה על כדורים כבר הרבה שנים, כדורי הרגעה אמנם, אבל לך תדע. והיא שדיברנו עליה אתמול, בעלה, שם כספו על גלגל המזל, זה אצלו בלתי נשלט. בכל פרק בתוכנית נציף נושא שנוגע לכמה מעגלים. המעגל הסובל מהמצוקה, המעגל השני שנפגע מכך על ידי החברה והקהילה, ולמעגל השלישי של המקטלגים ויוצרי הסטיגמה. גם אתם, מאזינים, תהוו חלק משמעותי בתוכנית הזו, תוכלו לשתף אותנו בחוויות האישיות שלכם, תובנות שלכם, דברים ששמעתם מגדולי ישראל בעניין הזה, ודברים נוספים שתראו לנכון להביא לך. הערב התוכנית הראשונה מתוך סדרת מדברים על זה. הערב, לדבר על זה, כן, על הנושא הזה שיותר נוח לנו לשתוק עליו. על בריאות הנפש, או אולי על חולי הנפש. מחלת נפש, צמד מילים שהפך להיות כינוי גנאי, כי להיות חולה סכרת או לב זה לגיטימי ואפילו הירואי. אבל להיות חולה נפש זו בושה. כי אם אתה סובל מחולי בלב, אז הלב שלך לא בסדר. אבל אם אתה סובל מחולי בנפש, אתה לא בסדר. אם נשמע על ידיד מבית הכנסת שעבר התקף לב, נמהר להציע עזרה, להתעניין, לבקש את שמו לתפילה. אבל אם אותו ידיד יעבור התקף חרדה, נציע לו כוס מים במקרה הטוב, ובמקרה הפחות טוב נשתדל לשבת כמה שיותר רחוק מהמשיגנה הזה, שלא ידביק אותנו חלילה בשטויות שיוצאות מפיו. אבל מי קובע מה ומי הנורמלי? אז היום בתוכנית הזו נדבר על זה. על מה שעובר על משפחה שאחד מילדיה סובל מסכיזופרניה. מה עובר על ילד שמאז שאימו הביאה תינוק חדש וצרכן הביתה, היא כבר לא מחייכת, לא מחבקת, ולא מפסיקה לבכות. ולעיתים מקרים כאלה מסתיימים בצורה טרגית. איך עוצרים את זה? מה עובר על בחור שלוקח כדורים כי הוא מתמודד עם קשיים מסוימים, אבל מתפקד מצוין, ורואה את כל החברים שלו מקימים בתים בישראל כשהוא נותר בודד הרחק מאחור. איך נלחמים בסטיגמה, בדעות הקדומות, בבושה, בהכחשה ובפחד שלנו כחברה וקהילה מפני עולם של מחלות הנפש? איך מתמודדים, שוברים את מעטה הסודיות, מרימים את הראש ופותחים את הלב לתמיכה ולקבלת סיוע כשאחד מבני הבית מתמודד עם מחלת נפש? ואיך אוטמים את האוזניים והלב בפני ביקורת שיפוטית ומציצנות שמגיעה מהחברה? מדברים על זה, תוכנית שעוסקת בנו, ציבור בני התורה, ומי שלא מתוכנו, כנראה שלא יבין. ומשודרת דווקא בשעה הזו, במטרה שמי שזקוק לעשר שעות שינה, יוכל להתחיל זאת כבר מעכשיו. אורחות התוכנית יאי ליבר ואסתי הרשקוביץ, בהפקה אשר גייבר ושלמה פולק, טכנאי השידור ישי פופובסקי, כאן אבי ממרן, ובואו נתחיל לדבר על זה. איתי באולפן הרב אריה מונק, מנכ״ל עמותת בית חם, מי שכבר 20 שנה עושה עבודת קודש ונלחם במעטה השתיקה, ועדיין יש לו גם מה לתרום לנו הערב בתוכנית, ילווה אותנו בנקודה הזו, בנושא הכואב הזה של מחלות הנפש. קודם כל, ערב טוב לך, הרב מונק.
תשמע, שפו, שפו, שפו על הנושא שאתה מעלה, כי סוף סוף צריך לדבר על זה.
באמת שהגיע הזמן, וללכת על החבל הדק הזה, של לגעת ולא לגעת, לדבר ולעסוק במה שאנחנו רוצים לעסוק בו, ואני ככה כשאלה כללית, כשאלת פתיח, רוצה דווקא לדבר איתך על ההסתרה, מדיניות ההסתרה, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה,
שבתוך ההסתרה,
גם שם בסוף הכל מתגלה.
לגמרי.
במוקדם, במאוחר, וכשיש בעיה, האם אתה מזהה מחלה נוספת מלבד החרדות, סכיזופרניה, פוסט-טראומה, כל מיני מחלות נפש שונות? האם אתה מזהה התפתחות של מחלה נוספת שנקראת מחלת ההסתרה?
מחלת ההסתרה הייתה שם תמיד, ואנשים שלא עלינו יש להם בעיה נפשית בתוך המשפחה, תמיד ישאפו להסתיר את זה. אני לא חושב שמי שיש לו בעיה צריך ללכת עם טישרט ברחוב ולכתוב יש לי בעיה. אני חושב שכשמסתירים את הבעיה, כשמגיעים לגיל מסוים שבו אתה חולק את חייך עם אדם אחר, שם יש מחלה קשה מאוד שנקראת הסתרה, וגם ההסתרה לוקחת כל כך הרבה משאבים נפשיים לאדם, שלפעמים המחלה עצמה היא מינורית. לסבול מדיכאון קל, כפייתיות קלה, לא נורא. אבל שאתה צריך כל היום להסתיר את זה, שם מתגלה מחלה שהיא הרבה 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 יותר קשה וכואבת. וזאת ההסתרה שאני חושב שאתה מדבר עליה.
כן, אני מדבר עליה, אני מדבר עוד מעט גם עם אנשי מקצוע וגם עם מאזינים, וגם נשמע סיפור אישי של מי שבעצם מתמודד הרבה מאוד שנים עם המלחמה המתמדת להסתיר, שלא ידעו מה שעובר על אשתו, ואיך בסוף דווקא החשיפה, דווקא הדיבור, השיתוף, הביאו אולי את התרופה. אני רק אספר למאזינים שבהמשך אנחנו נפתח את קווי הטלפון. האמת כבר עכשיו אומרים לי. למאזינים שרוצים לדבר איתנו על הנושא הזה. להביא את החוויות האישיות שלהם. נושאים שאתם רוצים לדבר איתנו עליהם. וגם בהקשר הזה של מחלות הנפש. אם אתם התמודדתם או אחד מבני משפחותיכם מתמודד או התמודד עם בעיה כזו. אם אתם עדיין מסתירים את הבעיה. אתם רוצים לדבר איתנו כאן בעילום שם. אם אתם הסתרתם בעיה וחשפתם אותה, אתם רוצים לספר לנו על התהליך הזה שעבר עליכם. ויש כאלה שנכנסו לבתיהם של גדולי הדור, ודיברו איתם בדיוק על הנקודה הזו, ושמעו תובנות ממרנן ורבנן גדולי ישראל, ורוצים מכלי ראשון לשתף אותנו. מה אמרו גדולי הדור כשהם נשאלו, האם לספר בשידוך על הבעיה הזו? האם לספר למנהל בתלמוד תורה, שיש לילד, לאח שלו איזושהי בעיה שעלולה לפתח גם אצלו? האם אנחנו צריכים לגלות, או מה שאף אחד לא שואל, אנחנו משחקים אותה את הראש הקטן? מה תפקידנו, גם מבחינה הלכתית, וגם מבחינה רפואית אמיתית, וכשלא נדבר על הבחינה החברתית, שם אנחנו בעולם של תוויות ומדבקות וסטיגמות, ואם היינו יכולים רגע להסתובב ולראות איזה מדבקות הדביקו לנו על הגב, לנו, אנשים נורמטיביים, שלא סובלים משום דבר, והדביקו עלינו כבר כמה מדבקות, בצבעים שונים, עם אמירות שונות. בואו נדמיין מה אנחנו מדביקים על מישהו, שרק שמענו ממישהו, שאנחנו לא יודעים לקרוא לבעיה בשמה. לפני שנצא להפסקה הראשונה, הרב מונק, האם אנחנו צריכים לקרוא לבעיות בשמות שלהם? כלומר, אדם שמישהו מבני משפחתו סובל, שואלים אותו, תגיד, שמעתי שיש איזושהי בעיה, לפני שאנחנו ניגשים לשידוך, או לפני שאנחנו מבררים על איזה נושא מסוים, האם הוא צריך לומר, כן, מדובר בסכיזופרניה, מדובר בבעיה, או לומר, כן, יש לנו איזו התמודדות, אנחנו ככה עם אתגר, לא קל, זה מטופל, ועוד יותר לשים פה סימני שאלה על השולחן.
תראה, אבי, כשמדובר על שידוכים, זה סוגיה שהיא שונה. אני מדבר איתך רגע על ההסתרה, ואתה הולך, היום אתה מדבר אחרי שאנחנו במשך 20 שנה מדברים על בעיות של בריאות הנפש בציבור. לפני 20 שנה אנחנו הוצאנו כבר חוברות בנושא, ואני האמנתי שככל...
אז רגע, אמרו לי שאני לא אמרתי את מספר הטלפון למאזינים, אז אולי באמת נעשה את זה בהזדמנות הזו, ונאמר למאזיננו את המספר 039-039-039. עכשיו הקווים פתוחים, יכול מי שרוצה לעלות לשידור, 039-039-039. תודה לצוות ההפקה שכבר עכשיו מקבל את השיחות שלכם, בהמשך נשוחח איתכם, ועם אנשי המקצוע, הרב מונק, אתה באמצע להשלים את הדברים, בבקשה.
כן, אני אתחיל שוב ואומר שככל שאנחנו מדברים על נושא של שידוכים, אנחנו נרחיב בהמשך בעניין הזה, כי בשידוכים, אני אומר לך באופן ממש קצר, כי אפשר כמה תוכניות לדבר על הנושא הזה. בשידוכים, אין שום עניין להסתיר, אין שום עניין להעלים מידע, צריך לבוא ולהגיד מה יש. כשזה מתגלה, האסון הוא עוד יותר גדול. אני יכול לספר לך סיפור שחוזר על עצמו שוב ושוב, אני אעשה זאת בקצרה. מדובר על בחור שיום אחד חוזר הביתה, לשאלת הוריו, מה קרה? מדוע אתה חזרת הביתה? הוא חזר אחרי חודש וחצי שהוא נשוי עם הפקלאות שלו, חוזר הביתה, אז הוא אומר, אמא, שלא תשאלי, הבחורה הזאת חולת נפש, ראיתי אותה לוקחת הבוקר אחרי ארוחת בוקר כדור. שאלתי אותה מה זה, היא אומרת שהיה לה איזה סיפור, והיא לוקחת כדור הרגעה. ההורים שלו טבעו גט במיידי. התקשרו אליי שאני אנסה להרגיע את ההורים ולהסביר להם, שאחרי גירושין יקרה משהו ששניהם יהיו סוג ב' ולא יציעו להם את ההצעות שהם חולמים.
וזה כבר שייך לפרק אחר שנעסוק בו בעוד כשבועיים או שלושה, אם אני לא טועה.
כן, רק אם אנחנו מדברים על נפש ועל על הסטיגמות שבתוך נפש, בתכלס היה גירושין, לא הצלחנו לעצור את הגירושין, אותה אחת שלוקחת תרופות כבר נשואה עם ילדים, ואותו אחד שבחר להתגרש מאותה אישה, עדיין ממתין לשידוך שלו. כשמסתירים בשידוכים, סובלים כפול.
כשמסתירים בשידוכים, סובלים כפול.
כן.
צריך לכתוב את המשפט הזה.
תכתוב. כן. אני כתבתי אותו על הרבה לבבות של הרבה אנשים, גם בתוכניות שלי אני מדבר הרבה שההסתרה היא לא שווה. אבי, בוא תבין, כן. אמרו לי עוד משפט.
אנחנו נדבר בנושא שידוכים, גם מתי אומרים. בתחילת הדרך, בסוף הדרך, אתה יודע, גם על זה יש דעות חלוקות.
יש דעות, רבנים, פגישה שלישית,
מנצלים,
ככה,
כן,
ככה, מה להגיד
ככה, בדיוק, לגמרי. אבל נדבר על זה עוד מעט, כי זה כבר קצת ככה גולש לנושא השידוכים. כן. נחזור רגע לנושא שלשמו התכנסנו.
נושא ההסתרה.
נושא ההסתרה ונושא ענייני הנפש. אני רוצה לשוחח עם הדוקטור אסף קספי, שלום וערב טוב לך. מיד הצטרף אלינו, הדוקטור אסף קספי, אתה איתנו? מנהל המחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים שיבא, תל השומר, מחלקה אחת מהגדולות בארץ, בתל השומר שמתעסקת במחלות נפש.
מחלקה פסיכיאטרית, תשמע כן.
מחלקה פסיכיאטרית, ובאמת של הדוקטור אסף קספי, יש הרבה מאוד ניסיון בעניין הזה. הדוקטור קספי, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אז הצגנו כמי שעומד בראש מחלקה פסיכיאטרית גדולה וחשובה בבית החולים שיבא, תל השומר, אחת מהמחלקות החשובות בארץ בתחום הזה. אולי ככה כשאלה כללית למאזינים שלנו, כשאנחנו מציפים את הנושא הזה ומדברים עליו, מה גורם לדעתך לבעיות, לקשיים ולמחלות נפש להיכנס תחת מעטה סודיות והסתרה יותר ממחלות פיזיות גופניות ששם יותר קל לשתף, אפילו שמדובר במחלה מאוד קשה להבדיל נניח מחלת הסרטן, אבל כשמדברים על מחלה נפשית פתאום מעטה של סוד? למה? למה הלא נודע הזה?
התשובה היא תמונה בדיוק בסוף השאלה שלך, לא נודע. כל מה שאנחנו לא מצליחים להבין אותו, לא מבינים את הגנטיקה שלו, לא מבינים איך הוא קורה, לא מבינים מה קורה לאדם בתוך משבר נפשי, הלא נודע הוא תמיד דבר שמאיים על אנשים יותר מכל דבר אחר. אי הוודאות, אי הידיעה, אי ההבנה. מה שאנחנו לא מבינים, הרבה יותר מאיים.
כלומר, כש...
נתפס כהרבה יותר קשה, נתפס כהרבה יותר בעייתי, ולכן כן, חלק מהסטיגמה של הפרעות נפשיות, של בעיות נפשיות, תמון בזה. זה מאוד מצער, משום שאתה יודע, הרבה פעמים אנשים שסובלים מבעיות הכי קלות שיכולות להיות, בעיות חרדה לצורך העניין, נמנעים מטיפול לאורך שנים, למרות שהבעיה שלהם היא מאוד מפוצה, מאוד קלה, מאוד קלה לפתרון ואפילו להבנה, סוחבים אותה שנים רק כדי לא להיות תחת הכותרת המאוד גדולה הזו, המאוד רחבה, של בעיה נפשית או בעיה רגשית.
כן, אמרנו קודם שמלבד אלו שאינם באים לקבל טיפול, שזה הרבה יותר גרוע, גם אלה שכבר באים ומקבלים טיפול מפתחים עוד מחלה שנקראת מחלת ההסתרה, שעליה הם עובדים לא פחות כדי להסתיר ולשמור על מעטה של סודיות, שאף אחד לא ידע, דורש גם מהם הרבה מאוד אנרגיות, לפעמים הרבה יותר מאשר לרפות את הבעיה עצמה.
מאוד מעניין ומאוד יפה מה שאתה אומר, וגם מאוד מדויק, בהחלט. ההסתרה, הקושי לשאת אפילו מול עצמך את העובדה שאתה סובל מבעיה כזו, וכתוצאה מזה מפתח הכחשה, זה עולה באמת בתעצומות נפש הרבה פעמים. חלק גדול מהעומס הנפשי שאיתו מתמודד אדם עם בעיה רגשית הרבה פעמים הוא סביב זה.
אז בוא נדבר רגע...
השם מול עצמך, הסתרה מהסביבה.
כן, אז אני רוצה דווקא...
לפעמים אני פוגש ככה בחורים צעירים שרק עכשיו נישאו, שכמה שנים כבר בתוך קשר של נישואים, מסתירים מרעייתם את הדבר, אולי אחד הדברים הכי חשובים, אבל גם הכי מובנים והכי נפוצים שסובלים מהם. מסתירים את הכדורים, שומרים את הכדורים אצל הורים, מה לא עושים בשביל להסתיר בעיה ששוב היא יכולה להיות הכי מינורית שאפשר.
כלומר שאם היו ניגשים אליה ברגל ימין בתחילת הדרך, משתפים את הרעיה או את הבעל ואת המשפחה שלו או שלה בכל התהליך, בסיפור עצמו, וניגשים לזה בצורה ברגל ימין, אז לא רק שהוא לא צריך להסתיר, אלא גם אותו חולה היה מקבל תמיכה ועזרה נפשית שהוא זקוק לה, כי לפעמים לא רק הכדורים מבריאים את הנפש, אלא התמיכה מסביב מסייעת גם היא להבריא ולהחלים.
בהחלט. תשמע, אני מרגיש מיותר ברעיון הזה, אתה עונה יותר יפה ממני לשאלות שלך.
לא, 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 אני עכשיו, רגע, עוד לא התחלתי בכלל לשאלו, עד עכשיו זה היה הקדמה לשיחה. עכשיו לשאלה המשמעותית, שרק אתה כרופא תוכל לענות עליה. אז בוא נפתח רגע את הנושא הלא נודע הזה. כשאנחנו מדברים על בעיות פיזיות, אז לא צריך להיות דוקטור מדופלם כדי לדעת שמישהו חולה לב, אז אם הוא ישרוד עד כדי השתלת לב, אז הוא ישרוד, או שיש תרופות ללב. אנחנו פחות או יותר יודעים מה נקודת ההתחלה של המחלה הזו, ומהי נקודת הסיום.
נניח, זה לא מדויק.
נכון שזה לא מדויק.
אנחנו הרבה פעמים לא יודעים, יש וריאציה עצומה. אתה יודע, הנפש מעורבת גם שם.
לא,
לא
אבל...
דין חולה לב אחד כדין חולה לב אחר.
נכון, אבל קל לנו...
שיעותו של אדם יכול.
אבל כן. קל לנו לצייר או לסרטט אפילו משהו דמיוני בראש, שנותן לנו פתח יציאה או סוגר את הסיפור הזה בתוך מסגרת. מחלת נפש, בגלל הלא נודע, מי ששומע עליה לראשונה, או מישהו שומע לאחר שהוא חולה באיזשהו משהו, הדמיון הוא אין סופי. ואני רוצה לשאול אותך, איך הופכים את הלא נודע הזה למידע מוצק של מחלה עם תשובה, של שאלה עם תשובה, של פתרון? איך עושים את זה? הסברה? מביאים מסמכים רפואיים? אתה יכול לתת דיאגנוזה לחולה? מה יקרה איתו? הבעיות הן כל כך מורכבות שאין להם סוף? מחלות נדירות? תן לנו קצת ככה איזה סקירה כללית על הלא נודע בעולם הנפש.
יכולת יכולת הניבוי מוגבלת בכל מקרה ברפואה, אבל היא קיימת גם בפסיכיאטריה, ובהחלט בהתייעצות עם איש מקצוע מוסמך, אתה יכול לקבל תמונה לא מדויקת, אבל פחות או יותר קרובה למציאות שתהיה, שרוב הבעיות הנפשיות, כמעט כמו בכל מחלה אחרת. גם במחלות לב אנחנו לא תמיד יודעים מה בדיוק יקרה, ולעומת זאת בבעיות נפשיות אנחנו יודעים הרבה יותר ממה שאפשר לחשוב. חלק מערכה של פנייה לטיפול, פנייה לייעוץ, זה באמת להבהיר את מה שלא בהיר. לקרוא לדברים בשם, להבין שאתה לא היחיד שסובל מהבעיה, שיש לה פתרון, שהפרוגנוזה היא אולי לא מדויקת, אבל בדרך כלל גם לא רחוקה ממה שיקרה. וזה בהחלט הרכב של חלק מהרכב של פנייה לייעוץ, ואנשים היום יותר ויותר מכירים בזה, ויותר מכירים.
האם צריך לשים את הדגש, ואני מדבר עכשיו על הצד הנחשף למידע, בני משפחה, אנשים שרוצים להתחתן האחד עם השני, בוס שרוצה לקבל מישהו לעבודה, ושומע שיש לו התמודדות עם מחלת X. כשאני נחשף למידע הזה, האם אני צריך לשים את הדגש על הדרך שבה אדם מתמודד, כלומר, מתנהל כרגיל, נורמטיבי, מאוזן, מטופל, או להתייחס למחלה עצמה? איפה אתה חושב שצריך לשים את המשקל?
אני חושב שתמיד על האדם עצמו, על אישיותו, על הדברים שגם כשהוא סובל מבעיה ואפילו משמעותית נשארים שם בסופו של דבר, הכותרת גם במצבים הכי קשים היא לא המחלה. ולכן גם אנשים שסובלים מבעיות שונות...
כלומר, אותה שם של מחלה, כשאני מעביר אותה מיוסי לדוד, אני אוכל לראות שני אנשים שהתמודדו אחרת עם אותה מחלה בדיוק.
בהחלט.
אוקיי, שזה גם כן
נקודה. זה מאוד בולט, זה מה שיוצר הרבה פעמים את הווריאציה. את השוני בין אנשים שסובלים מאותן בעיות, שנכנסים לכאורה תחת אותה כותרת, התמונה שונה לחלוטין. ואגב, שוב, אני אחזור אחורה לדוגמה שהתחלתי לדבר עליה. גם אדם שסובל מאי ספיקת לב, שני אנשים שסובלים מאי ספיקת לב באותה רמה, יכולים לתפקד אחרת לגמרי. ומה שמכתיב את השוני בתפקוד שלהם, זה האישיות שלהם, זה האופי שלהם. יש לזה המון המון ערך.
מעניין. תגיד, יש מחלות נפש תורשתיות?
סליחה?
יש מחלות נפש תורשתיות שעוברות בתורשה, שעוברות מאב לבן,
ישנו,
לבת?
ישנו מרכיב תורשתי בבעיות נפשיות, כשם שאגב יש מרכיב תורשתי בנפש רגילה. אתה הרבה פעמים מוצא דמיון מאוד גדול בין תכונות אופי של הורים וילדיהם. דמיון שהוא לפעמים מפתיע. אותו הדבר לגבי תכונות שבעצם מוגדרות כבעיה נפשית, יש שם איזשהו מרכיב גנטי, אבל זה ממש... לא אחד לאחד.
הבנתי.
ואני תמיד מציע לא לקחת בחשבון את הגנטיקה.
לא להתייחס לזה כאל משהו גנטי?
לא להתחיל לחיות בצילה של מחלה נפשית, במובן שמה יקרה לילדים שלי, ולמשל לקבל החלטה שלא להביא ילדים לעולם, רק על סמך העובדה שאני סובל מבעיה נפשית.
אז אני בנקודה הזו אולי רוצה לשאול על היבט נוסף, כי הרי גם אם אין כאן בעיה גנטית או תורשתית, אבל אחת הבעיות המאיבות, בעיקר אצלנו נקרא לזה בציבור החרדי, זאת השאלה, איך ילד גדל בצילו של אבא חולה במחלה הזו? מה עבר על הילד? איזה צלקות או מצוקות הוא מביא איתו למערכת החדשה שהוא רוצה להקים? וזאת שאלה שאין עליה תשובה.
מה שמכתיב בסופו של דבר זה מסוגלותו של ההורה. מרבית הצלקות עם קורות, לילדים, להורים, וזה לאו דווקא כשמדובר בהורה שסובל מבעיה נפשית, קשורות למסוגלות ההורית. כשהורה לא מסוגל לגדל את ילדו בלי לספק לו את צרכיו או בלי לפגוע בו, ישנה בעיה. בחלק הארי של המקרים זה לא קשור לבעיה נפשית. לכן אני תמיד מציע לא להסתכל על הכותרת. הכותרת היא פחות חשובה. העובדה שאני סובל לצורך העניין מדיכאון לא צריכה לגרום לזה שאני לא אביא ילד לעולם, הן מהסיבה הגנטית והן מהסיבה של היכולת ההורית שלי. מה שצריך להכריע זה למשל יכולת התפקוד שלי. אם אני לא מסוגל לתפקד, לא מסוגל לטפל בילד, ייתכן שמוטב שאני לא אביא ילד לעולם שלא אוכל לספק לו את צרכיו. אבל אם למרות הבעיה הנפשית, תחת טיפול ועם עזרה של הסביבה, ובזכות, שוב, המכלול שמגדיר את הנפש שלי, שהוא לא רק הבעיה הנפשית, אלא האישיות שלי, אני כן מסוגל לטפל בילד, לספק לו את צרכיו.
אז הכל בסדר,
לא
לקבוע זה,
בו,
זה
אני לא חושב שההורות צריכה להישלל מאותו בהחלט. אדם.
הדוקטור אסף כספי, מנהל המחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים על שם שיבא, תל השומר, תודה רבה לך.
תודה לך, לילה טוב.
לילה טוב, תודה, ערב טוב. ולסיום הדברים של הדוקטור אסף כספי, רק נאמר, כוכבית, הנה, הרב מון קטע איתי ואתה עד להתנהלות של תוכנית מהסוג הזה, בגלל שהיא משודרת לראשונה. ואנחנו פעם ראשונה מדברים על זה. אנחנו מעט לעת נשים כוכביות, יען מאזיננו, שיש להם יכולת לעשות שתיים ועוד שתיים, ידעו לחבר את הדברים, ולקחת חלק מהמשפטים שנאמרו פה על ידי הדוקטור אסף כספי, ולהכניס אותם למסגרת של דעת תורה. לא הגדרה של מה אדם יעשה אם כן תהיה לו משפחה או לא תהיה לו משפחה. זאת הסמכות שבאים איתה לגדול דור. פה אנחנו רואים את העליונות שיש גם בעולם הרפואה למי שצופה למרחוק, והם גדולי דור. אתה יכול להיכנס למרן רב חיים קניבסקי ולומר לו, הרופאים אומרים 1, 2, 3, והם אומרים שבמקרה הזה ילדים יהיו פה נורא והיום. הוא אומר לך, יהיה ויהיה בסדר ויהיה, ופתאום אתה רואה ניסים, וההפך. אז בואו ניקח את כל השיחות של אנשי מקצוע, שהם לא תמיד באמת מדברים מהמקום של בית המדרש שאנחנו נמצאים בו, ואנחנו נכניס את הדברים שלהם לתוך בית המדרש. יש לנו את היכולת לעשות את זה, לא קרה שום דבר. מי שלא יודע להכניס את הדברים האלה לבית המדרש, לא מאזין לנו עכשיו. נצא לפרסומות ונשוב.
עכשיו איתכם, מדברים על זה עם אבי מימרן.
שבועות 10 בשוק מהדרין, והשבוע מגוון מוצרים רק ב-10 שקלים. לדוגמה, סירופ אחווה 4 ליטרים, פטיבר קילוגרם 1 ו-750 גרם אוסם, גלידת ריו 3.35 ליטרים, ומרקח מקסימה 4 ליטרים סאנו, כן, רק ב-10 שקלים. חג שבועות שמח לכל בית ישראל משוק מהדרין, השוק של כולם. מוצר אחד לבחירה בקנייה מעל 300 שקלים, כפוף לתנאי המבצע.
שלום, מדבר שלומי, מרכז קבוצות התנדבות ארגון יד עזרה ושולמית. רק בחודש האחרון התנדבו ביד עזרה ושולמית אלפי מתנדבים אשר הקדישו מזמנם לאיסוף מזון, אריזת סלים והובלתם עד פתח הנצרך. אני שמח לתת מזמני לעשייה האמיתית.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר. להבין את נבחי הנפש, להעיר את הכוחות העמוקים, לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
בכי, גזים, אלפי אמהות ותינוקות כבר נהנים ממטרנה מהדרין ספיישל, עם ההרכב הייחודי לתינוקות הסובלים מגזים או קוליק. בשבילך, התזונה שלו תמיד במקום הראשון. גם בשבילנו, מטרנה, הכי קרוב לאמא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
מתמודדים עם נוער מתמודד? ערכים מזמין אתכם לסמינריון ייחודי בתנאי נופש, בו תקבלו כלים מעשיים להתמודדות עם נוער מתמודד. תוכנית עשירה ומעצימה עם טובי המומחים בתחום. הרבנים דוקטור שלום סברניק, דוקטור דניאל נשיא, צביאלי בן צור והרב דוד ברוורמן. מיום חמישי קפה בייר עד מוצאי שבת פרשת בחוקותיי במלון בלי בטבריה. חייגו עכשיו 1-800-800-750, 1-800-800-750. ערכים.
גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
תנובה, במבצע הזכייה של הבית, בהגרלה השבועית העשירית, מטבח, זכה יהושע קוף מבני ברק.
ההגרלה הגדולה מתקרבת, כפוף לתקנון המבצע. למהדרין יש תנובה.
אלפי שנים עם ישראל שר.
בואי כאן, בואי כאן. כלכלה מגיעה, משמחת ומברכת אותנו בברכות המיוחדות רק לה, כי היא מקור הברכה. עם ישראל מחסיר לשפעת ומחזק את חומותיה הפצועות במעמד נשגב שלא היה כמותו, שיתקיים, אם ירצה השם, ביום שלישי א' בסיוון, 15 במאי, באצטדיון טדי, מחיר מסובסד 25 שקלים, הכולל שי ענק בשווי 100 שקלים, ואות בספר תורה שיוכנס למערת המכפלה לפני חג השבועות.
חייבים למהר, כל שנייה קובעת. הצטרפו עכשיו למחירה הסינית של איחוד הצלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
עכשיו איתכם, מדברים על זה עם אבי מימרן.
ולפני שנשמע סיפור אישי אולי, את החוויה מכלי ראשון של מי שחווה עבר והתמודד במשך שנים רבות, גם עם בעיה אצל בני משפחתו, וגם עם מדיניות ההסתרה. הרב מונק, אני רוצה לשאול אותך דווקא על ההיבט הזה של תרגום הבעיות במרכאות, או המחלות, או הקשיים, מהשפה המקצועית לשפה החרדית. ומה אני מתכוון? מעבר ללא נודע שיש בבעיות נפש, כשאתה מתרגם משהו לשפה החרדית שלנו, של עולם התורה, אתה מוסיף על הלא נודע עוד קצת לא נודע. כי רמת ההתעסקות שלנו כציבור ביום יום, במאגרי מידע, בתחומי הרפואה, תקרא לזה לימודי ליבה או מה שאתה רוצה, הם פחותות גם כך. ואנחנו פה לא נודע על הלא נודע. כלומר, אתה בא לאדם שמראש נושא של מחלת נפש מפחיד אותו, מאיים עליו, וואו. לא רוצה לשמוע, לא רוצה להתקרב, או מסכן, או מי יודע מה הילדים שלו עוברים, ווואו, וואו, בזמן שזה כלום, ושהוא כבר שומע את שם הבעיה, מדבר איתו כמו צרפתית, הוא סינית, הוא, הוא לא הוספת לו הרבה, לא הקלת את הבעיה שאמרת, תשמע, זה רק חרדות, זה רק זה.
תראה, בעיות נפש, כמו שאמר קודם דוקטור קספי, השאלה היא באמת שאלה שקשורה בתפקוד. כי אם אני אתן לך, אבי, לדוגמה, אדם שסובל מבעיה פיזית, הוא לא שומע באוזן אחת, ואתה לא יודע שיש את הבעיה הזאת, ואחרי כמה שנים אתה מגלה שהבן זוג שלך לא שומע באוזן אחת, אבל הוא מתפקד נפלא, והוא מגדל את הילדים נפלא, והכל טוב ויפה. האם זה אמור להפריע לך? גם בבריאות הנפש, ככל שהבעיה לא פוגעת בתפקוד, היא לא אמורה להיות מאוד מאוד משמעותית.
כלומר, עזוב איך קוראים לבעיה, זה לא רלוונטי.
לא רלוונטי.
הבן אדם מתפקד או לא מתפקד?
אני רואה אנשים שמתמודדים עם בעיה של כפייתיות קשה, ומתפקדים רגיל, ואנשים שהם רק דחיינים ולא מתמודדים בכלל עם הבעיה. או אנשים שיש להם, אתה יודע, אנשים שהם נורא חששנים, לא יכולים לקבל החלטות.
כן.
שלחיות לצידם זה הרבה 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 יותר קשה. וכשמדובר על חרדית, יש את הנושא של שידוחים, את הפחד מכמובן תורשה, ועוד הרבה וואו. שקשור רק לבלתי נודע.
נדבר על זה עוד מעט. הרב בני וורצמן, שלום וערב טוב.
שלום.
קודם כל תודה שאתה איתנו הערב. ושוב בפעם מי יודע כמה מביא את סיפורך האישי שממנו אפשר ללמוד כל כך הרבה. הוא סיפור ארוך, מתפרס על הרבה מאוד שנים, ואני רוצה לגעת יחד איתך בכותרות של אותה תקופה שנקראת תקופת ההסתרה, כשאתה מגלה שרעייתך מתמודדת עם קושי, עם מחלה מסוימת. אתה מחליט ביחד, אולי, או לא. תספר לנו אתה, מה גורם לאדם להחליט, עדיף שאף אחד לא ידע.
מה קורה? זו שאלה של רצון. בסופו של דבר, אנחנו אמורים להיות, לנהל את חיינו מתוך התבוננות על מה שקורה, ולשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים ואיך אנחנו רוצים להתנהג. לעתים זה לא, אנחנו לא עובדים כך, לעתים אנחנו עובדים מהבטן כידוע. אני זוכר שמה שחולל אצלי את התפנית, זה היה באחד הפעמים שהיה רגע מאוד קשה, והרגשתי איך אני מתנהג, מגיב מהבטן. ואז בשבריר שנייה חלפה בי מחשבה, מה אתה רוצה? היה באותו זמן אני למדתי במכללת כוונה בירושלים, אימון יהודי מה שנקרא. הנושא הזה של מה אתה רוצה, זה נושא מאוד מרכזי בלימודים שלנו. ושאלתי עצמי, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? איך אתה רוצה להגיב? אתה רוצה להמשיך, אתה רוצה ללכת, אתה רוצה לתמוך, אתה רוצה לעזוב. תחליט, קבל החלטה. כל החלטה היא בסדר, הוא התנאי שתחליט מה אתה רוצה. ואני זוכר שהשאלה הזו הייתה מכוננת מבחינתי. ושאז גם עניתי לעצמי, אני רוצה להמשיך להיות במקום הזה.
יופי, אז רגע לפני שאתה, הרב רוטצמן, רגע לפני שאתה מקבל החלטה להמשיך, יש הרבה מאוד אנשים שמאזינים לך עכשיו, ונמצאים באותה נקודה, והם מתמודדים עם בעיה אחרת, שהם לא יודעים מה הם רוצים. אתה שואל אותו מה אתה רוצה, הוא אומר, אני באמת לא יודע. חמש דקות אני רוצה להמשיך, בחמש דקות שאחרי זה אני רוצה לעזוב, בחמש דקות שאחרי העשר דקות האלה אני רוצה להיעלם. הם באמת לא יודעים מה הם רוצים. איך מגיעים לנקודה שאתה יודע להסתכל במראה ולומר, אני רוצה להמשיך, או אני לא רוצה להמשיך?
תראה, קודם כל סייעת הדשמיה, זה דבר ראשון. אבל גם כשסייעת הדשמיה תקרה, אנחנו צריכים לאפשר לה להיות ולהתאבות. אז אני זוכר שבאותו רגע, באותו שורר שנייה ששאלתי את עצמי, מה אני רוצה, שאלתי את עצמי עוד שאלה, שגם היא שאלה שלמדתי אותה הרבה אז, במכללת כוונה. איך אני רוצה להגיב? איך אני רוצה להגיב? את ראיתי את אשתי, ראיתי כמה קשה לה, ראיתי את המסכנות שלה, ראיתי איפה הייתה בתחילת הדרך, איפה היא כרגע. אמרתי, מה אתה כועס? מה אתה מתעצבן? מה אתה רוצה ממנה? כואב לך בסדר, קשה לך בסדר, אבל עזוב אותה. מה אתה רוצה ממנה? גם כך היא סובלת. ואז שאלתי את עצמי גם שאלה נוספת, איך אני רוצה להגיב בפעם הבאה? וזה השבריר שנייה. שבריר שנייה, כאילו קיבלתי איזה הערה באלף מלמעלה. ופתאום הכעס הפך אצלי לחמלה. אמרתי, אני רוצה להרגיש חמלה כלפיה. ואני רואה, אני נזכר בזה, אני רואה את זה כאילו זה היה כאן ועכשיו.
אז הנה, בלי משים, נתת עכשיו את הכלי המרכזי שיעזור לבן אדם לקבל החלטה. במקום לשאול מה אתה רוצה, אתה שואל איך אתה רוצה להיראות, איך אתה רוצה להגיב. ולזה יש לבן אדם תשובה. רוב האנשים רוצים להגיב כבני אדם.
אני חושב ששתי השאלות האלו, מבחינתי, אלו היו שתי שאלות מכוננות, שבאו אחת אחרי השנייה. מה אני רוצה ואיך אני רוצה להגיב. אם אני רוצה להמשיך להיות ולהמשיך לטפל בה, אז שאלתי, אוקיי, אז איך אתה רוצה להגיב? אתה לא יכול להמשיך עם הכעסים האלה שלך. על מי אתה כועס? הקדוש ברוך הוא הולך לבית הכנסת, מה אתה רוצה ממנה? איך אתה רוצה להגיב? שאלתי עצמי, את הכעס, למה אני רוצה להפוך? ואז ממש הייתה לי, הכעס נהפך לי לחמלה, ובאותו רגע הרגשתי איך כל הגוף שלי משתנה, איך המקום הפנימי בנפש משתנה, הרגשתי איך הפנים שלי פתאום...
השלמה, הפנמה.
רכות יותר, רכות יותר. זה היה באותו רגע חל בי שינוי תאומי. המקום הזה של מה אני רוצה ואיך אני רוצה. ואני לא, שלא תחשוב, מאז שלא היו נפילות, אבל מאז ההתמודדות שלי שונה לחלוטין, פשוט שונה לחלוטין. הרבה יותר קל לי להכיל את המציאות, את הקושי, את הרגעים המורכבים. אני מוכן להם, אני גם מתכונן אליהם, ואני גם בדרך כלל ברוב הפעמים מצליח לעמוד בזמנים הקשים האלה.
ואני רוצה אבל בנקודה הזו, הרב וורצמן, לשאול אותך, יש הרי מחיר חברתי שאתה משלם מיידית ברגע שאתה מחליט מה אתה רוצה, זה אחד, ושתיים, האם בחלוף השנים אתה רואה את התהליך החברתי שחל מסביבנו, שנושא שלפני 20 שנה לא היינו מעיזים לדבר עליו בכל, פתאום מקבל לגיטימציה ציבורית, יותר קל לדבר עליו, יש מודעות, החברה מקבלת בעיות מהסוג הזה אחרת מהאנטי שהסתכלה עליהם בעבר. האם זה גם דברים שהקלו עליך?
תראה, אני מדבר איתך עכשיו ברדיו.
כן.
וזה אחרי תהליך ארוך שאני עברתי, עד שהסכמתי בכלל להתראיין.
כן, שזה נדיר מאוד אגב.
לפני שעה וחצי, שנה וחצי, עד שהסכמתי להתראיין, התהליך ארוך. שלי עם עצמי, ואחרי זה עם ילדיי, ואחר כך גם עם שתי, וזה הרבה עליות ומורדות. היו לי כל מיני מחשבות, או פרדיגמות, כמו שאנחנו רגילים לומר, שאוי ואבוי אם אני אדבר, מה יקרה לי, מה יקרה לילדים, מה יקרה לעבודה שלי, מה יקרה לקשרים שלי. אבל הבנתי שאני יכול, שוב, אני אדבר רק על עצמי, לא רוצה לומר לאף אחד שום דבר, גם מי אני שאני אגיד למישהו משהו. אבל הבנתי שבעצם יכול לקרות מזה רק דברים טובים. לא, משהו רע לא יקרה מזה. ובאמת לא קרה שום דבר רע, קרו דברים טובים. קודם כל ירד ממני, נגולה מליבי, אבן מאוד מאוד גדולה, משהו ביטורי, תוכי נערך יותר, מכיל יותר, כלפי עצמי, כלפי העולם, כלפי אשתי. מאז אני התחלתי להרצות, ואני מסתובב במקומות, ואני עושה את זה עד עצם היום הזה.
אבל אנשים לא התחילו להסתכל עליך כאל מסכן, רחמים?
ממש לא, ממש לא, אבל זו שאלה מצוינת מה שאתה שואל, בגלל שאני החלטתי כבר מזמן, אני לא אהיה מסכן. אני לא אהיה מסכן, זו הייתה אמירה פנימית בתוכי. אני לא אהיה מסכן.
קדמה להחלטה שלך לצאת לאוויר העולם ולומר, אני החלטתי להישאר ולדבר על זה, קדמה לזה החלטה שאתה החלטת, אני לא אתמסכן, ואני לא אקבל רחמים מהסביבה, אני מי שאני.
אני החלטתי עוד מזמן, לפני שנים, עוד לפני שיצאתי, עוד לפני שאנשים ידעו.
כן, כן. זה חלק מהתהליך.
כשזה התפרסם, אז אנשים בעבודה שאלו, מה, איך זה יכול להיות, איך לא ידענו? שכנים שאלו אותי, איך לא ידענו? אמרתי להם, מה לא ידעתם? לא סיפרתי לכם, איך תדעו? זאת אומרת, כלפי חוץ, הכל נראה שהוא ממשיך וזורם, הכל אותו דבר. הכל ממשיך אותו דבר. אמרתי, אני לא מסכן. זה שיש לי קושי, יש לי קושי, התפקיד שלי להתמודד עם הקושי. קדוש ברוך הוא נתן לי, אני חושב שצריך לראות איך אני בוחר להתמודד איתו. זו הייתה החלטה שלך איתי כבר שנים, שנים. אבל פה, לפני שנה וחצי, יותר מזה, באתי גם למסקנה שיש לי מה לומר לעולם. יש לי מה לומר לעולם. והאמירה היא, אפשר לחיות, זה קשה. יש מחירים, אני משלם כל מיני דברים. אבל אפשר להמשיך לחיות. שוב, אני מדבר על עצמי, אני לא רוצה לתת שיחת מוסר לאף אחד. ממש, לא דן אף אחד.
לא, ברור, אבל אתה...
שכל אחד הוא בנו אחרת. אבל המציאות שאני יכול לדבר עליה מתוכי, שגם במציאות קשה כזו, אפשר לשמור על משפחה, אפשר לשמור על זוגיות, אפשר לשמור, הקדוש ברוך הוא מזמן לנו כל מיני דברים, וגם הקדוש ברוך הוא, אנחנו מכירים את המדרש שם בתנחומה, נתן לנו כוחות להתמודד איתם. ואני אדם מרגיש מלא חיים, מלא רצון, יש לי רצונות, מעבר למה שאני עושה לעשות עוד ועוד ועוד. מאז שיצאתי, הייתה כתבה, והתחלתי לתת הרצאות ברחבי הארץ, ואני מספר את הסיפור האישי, ואני מספר מה עבר עליי, ואיך התמודדתי, ואיך אני מתמודד. אנשים ניגשים, אומרים לי, בני, אתה נותן לנו כוח לחזור הביתה, ולהיות חזקים יותר, להתמודד עם הסיפור שלי. ואני חייב לומר עוד דבר, שהמציאות הזו גם פתאום שמתי לב, שהאהבה שלי לאשתי מתגברת יותר ויותר. והאמת היא שפעם אמרתי לה את זה, והיא אומרת לי, איך זה יכול להיות? אני מרמה לך כאלו קשיים, אז איך אהבה שלך מתגברת?
הרב וורצמן, הרב וורצמן, מונק מדבר. קודם כל, ישר כוח לך וכל הכבוד על מה שאתה עושה. אני רוצה, אולי אתה יכול לחדד את הנקודה של הקושי שהוסר ברגע שאתה היית צריך להפסיק להסתיר.
לא שומע עוד פעם? שמה?
את הקושי...
את השחרור, את השחרור.
הקושי שירד ממך ברגע שאתה...
את האבן שנגולה מעל לבך ברגע שסיפרת את מה שעובר עליך.
כי אתה יודע, אנחנו רואים כל כך הרבה אנשים שמשקיעים את רוב המשאבים שלהם בנושא של ההסתרה. וזו נקודה מאוד חשובה לחדד לאנשים שתפסיקו להסתיר כי חבל, אתם סובלים כפול.
כן. הרי יש ככה, יש את הקושי האמיתי להתמודד עם המציאות כפי שהיא. עם מה שזה לראות את אשתך או את החולה, איך שהוא מתנהג, שזה לא מה שהיה ולא מה שציפית ולא מה שחלמת. זה קושי בפני עצמו. יש קושי נוסף לטפל בחולה. לטפל. בתי חולים, תרופות, רופאים. זה היום ונורא. וכשאתה נכנס לבתי חולים וחולי נפש, זה עוד יותר היום ונורא. לא נרחיב כרגע את הדיבור. ועל גבי זה, אתה רוצה גם, אני יכול לספר מעצמי, רציתי להמשיך לחיות. להמשיך לעבוד, להמשיך להתפתח, להמשיך ללמוד, להמשיך לעשות, להמשיך לתרום לחברה. ועל גבי כל זה, עוד אתה שומר
סוד.
בסוד את הדבר הזה. הדבר הזה הוא זולל אנרגיה.
זולל אנרגיה, יותר מהאנרגיה של הטיפול בחולה, אבל הנה,
וברגע שאתה ככה יצאת לאוויר העולם, כמו שאומרים, עם הסיפור הזה,
אני יכול לתאר, באותו יום ש... הכתבה ראינו אותי והתפרסמה כמה חודשים אחרי, אני לא, כבר שכחתי מזה לגמרי. ואני זוכר שבאותו יום הלכתי להתפלל ערבית, סיימתי את ערבית והרגשתי כאילו ירד מעליי 30 טון ירדו ממני. זוכר את הרגע הזה?
כן, זאת ההרגשה המתוקה ביותר שיכולה להיות.
הרב בני וורצמן, אנחנו נסתפק בדברים הללו, נאחל רפואה שלמה לרעייתך בתוך שאר כל חולי ישראל, ותמשיך לעשות דווקא מההתמודדות והניסיון שהקדוש ברוך הוא העמיד אותך לחזק ולרפא כל כך הרבה אנשים בסביבה, אנשים אחרים, ולהאיר הרבה מאוד בתים בישראל. תודה רבה לך.
אני באמת אשמח להגיע ברשותך, אם אפשר למסור את זה.
כן, כן.
יש לך את, אתה יכול למסור את הטלפון.
בשמחה.
אני אשמח להגיע למקומות ולחזק אנשים.
אז כל מי שרוצה באמת, הנה, יועץ שככה אולי תמיכה למי שעובר את התהליך הזה, הרב וורצמן מתמודד כבר 30 שנה עם הקושי הזה, אז הניסיון שלו, אני חושב, הוא הרכוש האמיתי שהוא מחזיק בידיים, והמספר טלפון שלך הוא 052-566-968. 052-566-968. תודה רבה לך.
כל טוב, שלום שלום.
נצא להפסקה ונשוב.
עכשיו איתכם, מדברים על זה עם אבי ממרן.
שלום, מדבר דוד, מנהל רשת המחסנים בארגון יד עזרה ושולמית. רציתי לשתף אתכם שמדי חודש הארגון מחלק מעל ל-480 טון פירות, ירקות, עופות, חלות ומוצרים בסיסיים למען מאות אלמנות ומשפחות קשות יום.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
גינת אגוז כפר סבא, לאירועים במחירי השקה חייגו עכשיו 09-76-77-991. גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
מבצעי פתיחה מחודשת מטורפים בשוק העיר קניון רמות. עגבנייה, מלפפון, אבטיח ומלון ב2.90 הקילוגרם. דג סלמון טרי ב54.90 הקילוגרם. עוף שלם טרי עטרה ב17.90 הקילוגרם. בכפוף לתקנון, שוק העיר קניון רמות ירושלים.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
מה אתה אומר? אולי נחשוב על רעיון חדש?
מה הכוונה?
אני מתכוון כשמסיעים את הילדים.
למה?
כדי שחלילה לא נשכח את אחד הילדים ברכב. זה עלול לקרות לכל אחד.
על מה חשבת?
או שנשים תזכורת בנייד, או נניח את התיק במושב האחורי, או נתקין אמצעי טכנולוגי ברכב.
הקיץ הזה כולנו נלחמים על החיים. לא עוזבים את המכונית לפני שבודקים שלא שכחנו את היקר לנו מכל. לכללי בטיחות ולמידע למניעת שכחת ילדים ברכב ייכנסו לאתר הרלבד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
שבועות של חיסכון בשוק מהדרין. פילה סלמון קפוא בלעדי ב59.90 לקילוגרם. שוקו טרה 2 ליטרים ב9.90 ליחידה. בורקס גבינה 800 גרם מעדנות ב9.90 ליחידה. ועוד עשרות מבצעים עכשיו בשוק מהדרין. חג שבועות שמח לכל בית ישראל משוק מהדרין, השוק של כולם. כפוף לתקנון.
משנה מאירה, שתי משניות יומיות בפירוש בהיר ונוח להבנה, בחוברת חודשית עד הבית. לקבלת חוברת ראשונה בחינם וללא התחייבות התקשרו כוכבית 3764.
יש דברים שמדברים רק לגברים. טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בסדרת טיטניום, טיטניום גולד, דאודורנט ספרי עוצמתי בניחוח ביסום יוקרתי. דאודורנט טיטניום גולד, להשיג במחירים מיוחדים ברשתות השיווק והפארם.
נועם אחד, המיני בר המעודר בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. בגלל השירות, הנוחות והבטיחות ובזכות השבת. יש מיני בר ויש נועם אחד. אין לכם נועם אחד? הצטרפו עכשיו. כוכבית 85-10. כוכבית 85-10.
עכשיו איתכם, מדברים על זה עם אבי ממרן.
אנחנו אנחנו מיד נשוב לאחר החדשות של השעה 11 לשעה נוספת. נספר לכם מאזינים כי בשעה הבאה אנחנו נדבר איתכם עם מאזינים שרוצים להביע את דעתם, לספר את החוויות האישיות שלהם בעקבות הנושא שעליו אנחנו מדברים בתוכנית הזו. בכל שבוע נדבר על נושא אחר, כרגע אנחנו מתמקדים ספציפית בנושא הזה של התמודדות עם מחלות וקשיים ממחלות נפש. והמספר הטלפון למאזינים הוא 039-039-039, שלוחה מספר 0. אנחנו גם בשעה הבאה נציג כאן שאלה שנבקש מכם מאזינים להשתתף בסקר, שנסה לבחון מה דעתכם בעניין הזה. אנחנו נציג את השאלה הזאת בשעה הבאה. לכל מי שרוצה לכתוב לנו בכלל לתוכנית, להציף נושאים, לדבר על נושאים שאתם חושבים שראוי ונכון פעם אחת ולתמיד לדבר עליהם, לפתוח אותם, אתם יכולים לכתוב לנו לדואר אלקטרוני, מדברים93@gmail.com מדברים93@gmail.com. ונשוב מיד אחרי החדשות יחד עם הצוות. תודה לאורחות של התוכנית הזו, יעל איבר ואסתי הרשקוביץ, לשלום הפולק בהפקה, ישי פופוסקי הטכנאי.
שלום, מדבר דוד, מנהל רשת המחסנים בארגון יד עזרה ושולמית. רציתי לשתף אתכם שמדי חודש הארגון מחלק מעל ל-480 טון פירות, ירקות, עופות, חלות ומוצרים בסיסיים למען מאות אלמנות ומשפחות קשות יום.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 91
בכי, גזים, אלפי אמהות ותינוקות כבר נהנים ממטרנה מהדרין ספיישל, עם ההרכב הייחודי לתינוקות הסובלים מגזים או קוליק. בשבילך, התזונה שלו תמיד במקום הראשון. גם בשבילנו, מטרנה, הכי קרוב לאמא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
אירוסין, אורחים, שעון זהב, שס, גביע, פרחים, אולם, תזמורת, תכשיטים, קייטרינג, צלם. למי יש זמן להגיע לבנק?
מחתנים, מתחתנים, פעולות בנקאיות תוכלו לבצע בעמדות הדיגיטליות הזמינות עבורכם 24 שעות ובאפליקציית הבנקאות הכשרה המתקדמת בישראל. לאומי איתך.
מתמודדים עם נוער מתמודד? ערכים מזמין אתכם לסמינריון ייחודי בתנאי נופש, בו תקבלו כלים מעשיים להתמודדות עם נוער מתמודד. תוכנית עשירה ומעצימה עם טובי המומחים בתחום. הרבנים, דוקטור שלום סברניק, דוקטור דניאל נשיא, צביאלי בן צור והרב דוד ברוורמן. מיום חמישי, קפה בייר, עד מוצאי שבת, פרשת בחוקותיי, במלון בלי בטבריה. חייגו עכשיו, 1-800-800-750, 1-800-800-750. ערכים.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
פירות טריים קונים בשוק, בשר טרי ללא פשרות קונים רק בקצביות של well done. קצביות well done, בשר, עופות ודגים טריים יום יום באיכות ושירות שלא הכרתם, והכל בהשגחתו המהודרת של הרב רובין שליטה. סניף ירושלים, רחוב המרפא 1, הר חוצבים. לנוחיותכם, שירות משלוחים. להזמנות חייגו 02-53-63-335. well done, 100% טרי.
גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים.
תנובה, במבצע הזכייה של הבית, בהגרלה השבועית העשירית, מטבח, זכה יהושע קוף מבני ברק.
תנובה, הבחירה של הבית.
ההגרלה הגדולה מתקרבת, כפוף לתקנון המבצע. למהדרין יש תנובה.
יש דברים שמדברים רק לגברים. טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בסדרת טיטניום, טיטניום גולד, דאודורנט ספרי עוצמתי בניחוח ביסום יוקרתי. דאודורנט טיטניום גולד, להשיג במחירים מיוחדים ברשתות השיווק והפארם.
אוף, שוב הגיע הקיץ.
מה רע? שמש, ים, אבטיח.
כן, וגם יותר מקרים של שכחת ילדים במכונית.
נכון, וזה עלול לקרות לכל אחד מאיתנו.
ברור, כי המוח שלנו בזמן נהיגה עובד על אוטומט, וכל שינוי גורם להסחת דעת.
ותוסיף לזה עייפות ולחץ ושיחות טלפון שנכנסות בזמן הנהיגה.
אפשר למנוע, יש מה לעשות.
הקיץ הזה כולנו נלחמים על החיים. לא עוזבים את המכונית לפני שבודקים שלא שכחנו את היקר לנו מכל. לכללי בטיחות ולמידע למניעת שכחת ילדים ברכב, היכנסו לאתר הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
מתרתח מהקומקום! תפסיק לסחוב בקבוקים ועבור לנועם אחד.
נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיכל המשפחתי שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין. ועכשיו מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מתקן כוסות יוקרתי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
רלבד מזכירה לנהגים, לא משאירים ילד ברכב. ביציאה מוודאים תמיד שלא שכחנו אף אחד.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
שלום רב מחדר החדשות הטובות של כל חי באולפן יעקב בלום. אלפים השתתפו בשבת האחרונה במונטריאול בתישים שערך האדמור מבלז במסגרת מסע חיזוק היסטורי בקרב קהילתו בקנדה. במוצאי שבת לאחר ההבדלה ליוו אלפים בשירה את האדמור לאכסניה.